אנחנו ממשיכים היום בסדרה של קודש וחול. קודש וחול, הכוונה היא מה היחס בין עולם התורה, עולם הקודש, עולם של עבודת השם, שהיא צריכה לעמוד במרכז חיי האדם, לבין עולם הפעולות שהן שייכות לענייני העולם הזה, למציאות שמסביבנו מבחינה מעשית. למדנו בהתחלה על העקרונות של נושא הקודש והחול, וזה על פי כתבי הרב קוק זצ"ל בעיקר. אחר כך התחלנו לעסוק בשיעורים האחרונים בפרקטיקה, ביחס המעשי בין הקודש לבין החול. התחלנו מזה שיש דברים שאדם מישראל חייב לעסוק בהם, מצווה לעסוק בהם, כמו יישוב ארץ ישראל, והדברים האלה הם בכל זאת ענייני חול. תודה רבה. וענייני חול פירוש הדבר שאדם צריך זהירות, כיוון שאם האדם יעסוק כל היום בענייני החול, לא יהיה לו את הנתיב, הדרך, הקשר הקבוע עם הקדוש ברוך הוא, עם התכנים של החיים, אף על פי שהוא עושה כל היום במצווה. וראינו בהמשך לזה בשיעור השני, שיש הלכה בשולחן ערוך, שהיא מאוד מובנת לפי זה, שיהודי חייב כל יום ללמוד תורה. ומיד אחרי זה אומר שולחן ערוך שיצא לעבוד. כל תורה שאין עמה מלאכה, סופה בטלה וגוררת עוון, ואף על פי כן אומר שולחן ערוך, יעשה את תורתו עיקר, לא עיקר מבחינת כמות הזמן, אלא עיקר מבחינת המטרה של החיים, עיקר מבחינת החשיבות. ואז הוספנו וראינו את השבחים הגדולים שחז"ל אומרים לגבי עניין המלאכה. חז"ל משבחים מאוד את המלאכה, מדברים על זה שהאדם צריך לתקן את העולם, והסביר הרב קוק זכר צדיק לברכה באורות, מה שראינו שכל פעולה שמוציאה חלק מן העולם ממציאות התוהו למציאות התיקון היא פעולה חשובה, אף על פי שכמובן יש לנו חשיבות מאוד מיוחדת לתיקון רוחני. יש אנשים שהתפקיד שלהם בחיים הוא לעסוק בתיקון רוחני, רבנים, מחנכים, אבל בוודאי שיש חשיבות גדולה לתיקון המעשי. אנחנו לא רואים את זה רק בתור הדבר שטוב, אין ברירה, אין מה לעשות. אבל כל זה כמובן על גבי תורתו עיקר. כי כמה שהתיקון המעשי חשוב, כפי שאמרנו, אם האדם לא יעסוק באופן קבוע, מתמיד, יומיומי, בקשר בינו לבין הקדוש ברוך הוא, בקשר בינו לבין עולמו הרוחני, לבין עולם הרעיונות והאידיאלים והעקרונות, על פי התורה, על פי מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, אדם כזה ייפול, גם אם עוסק בדברים חשובים, אמיתיים, טובים, זה לא יספיק. זו המהות של העולם שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, שיש בעולם הזה קודש ויש חול, ואי אפשר לעסוק רק בחול, אפילו בחול טוב וחיובי ורצוי, ולהישאר בריא. לא רק במובן הזה שאי אפשר לעסוק רק בזה, אלא צריך לעסוק יום יום בקודש. זה אלה העקרונות שאנחנו למדנו עד עכשיו. אנחנו עכשיו היום ממשיכים בפסים המעשיים. כבר אמרתי בשיעורים הקודמים שאני מתכנן להיכנס לפירוט של המקצועות השונים, כיוון שהיום יש בלבול גדול מאוד בעניין הזה. ואנחנו כבר דיברנו על הערך של החקלאות לגבי מצוות יישוב ארץ ישראל, אבל אנחנו מתחילים היום סקירה, מעבר על מקצועות החיים על פי התורה. כשהיום הנושא הוא התורה ומדעי הטבע, כשמדעי הטבע הם הדוגמה הבולטת ביותר למקצוע שהוא באמת מכוון לתיקון של העולם. ובזה אנחנו צריכים להבין. כי יש אפשרות לבוא ולומר, טוב, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה. הוא אומר לנו מה לחשוב, הוא אומר לנו מה לעשות, הוא אומר לנו את הכל, זהו, אני יושב לי בשקט, אם עשיתי את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, אני לא צריך להתאמץ יותר מזה. למה בכלל לעסוק במדעי הטבע? למה בכלל להגיע למצב כזה שאנחנו באים ומנסים לתקן את העולם? טוב, יש לזה כבר התייחסות בימי חז"ל. מספרים חז"ל ששאל שר רומאי את רבי עקיבא, מה יותר גדול, מה יותר חשוב, מה יותר מעולה, מה שהקדוש ברוך הוא עושה או מה שבן אדם עושה? ענה לו רבי עקיבא, מה יותר חשוב? מה שבן אדם עושה. אה, מה, אתה רב, אתה אומר ככה שיותר חשוב מה שבן אדם עושה ממה שהקדוש ברוך הוא עושה? מה, אדם יכול לעשות שמש וירח וכוכבים? אומר, בוא לתוך העולם, לתוך המציאות. אומר לו רבי עקיבא, מה אתה אוכל? אתה אוכל חיטה? או אתה אוכל לחם? לא, אני אוכל לחם. חיטה זה לא מאכל של בני אדם. בני אדם לא אוכלים חיטה כפי שהיא גדלה. תראה מה, מה, מה עושה בן אדם. מה פירוש הדבר, מעשה אדם ומעשה הקדוש ברוך הוא? הגויים חושבים, והרעיון הזה נכנס לתוך עם ישראל היום, אפילו אצל יהודים שומרי מצוות, שכשהקדוש ברוך הוא יצר את הטבע, זה הדבר המושלם. ככה צריך להיות, ביטוי של חז"ל בעניין אחר, כזה ראה וקדש. אם הקדוש ברוך הוא יצר את הדבר כך, סימן שכך זה צריך להישאר, אסור לגעת בו, צריך להשתמש בו כמו שהוא. אבל אנחנו יודעים מהתורה שהאדם אוכל לחם. מה זה לאכול לחם? צומח משהו. טבעי? כן. טבעי, יותר טבעי פחות. יש מחקרים לגבי החיטה, מה אדם עשה בחיטה במשך הדורות, אבל בסדר. יש לך שדה עם חיטה, החיטה צמחה. מה אתה עושה עם החיטה הזאת? אתה לוקח אותה, מפרק אותה, לוקח רק חלק מסוים מבפנים, צריך לעשות המון פעולות כדי להפריד את החלק הזה מהשאר, אבל זה לא מספיק. אתה לוקח את החלק הזה ואתה קוטש אותו, הופך אותו לקמח, זה כבר שינוי ניכר. אחר כך אתה מעבב את הקמח הזה עם דברים נוספים. אחר כך, בלחם הכי פשוט, אתה מכניס את כל העסק הזה, אתה נותן לעיסה לטפוח, יש פה תהליך כימי, שינויים. אחר כך אתה מכניס את העיסה הזאת לתוך תנור, ואתה שורף אותה. אתה התערבת כאן בטבע בצורה מסיבית. ואחר כך, מה אנחנו עושים על פי ההלכה? אנחנו מברכים, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. אתה צוחק, בצדק. מה, הקדוש ברוך הוא הוציא לחם מן הארץ? צמח, איפה צמח לחם? אנחנו היום עירוניים, צומח לחם פה באנג'ל, כן? מישהו פעם ראה שצומח לחם מן הארץ? לא צומח לחם מן הארץ. מה, אנחנו משקרים? לא, חס וחלילה, אנחנו לא משקרים. אלא כך הקדוש ברוך הוא יצר את האדם ואת העולם, אומרים חז"ל, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו לחם. איך הוא נתן לנו לחם? על ידי זה שהוא נתן לנו את החיטה, ואת היכולת לקחת את החיטה ולהוסיף לה מרכיבים ולשנות אותה, ולייצר לחם. זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את היכולת הזאת. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את ההבנה ואת הכלים ואת כל חוקי הטבע. וזה לא שאנחנו נבוא ונגיד, או, מה זה ההתערבות הזאת בטבע? לך תאכל חיטה, זה הכי טבעי. לא. למה הרומאי שאל את זה את רבי עקיבא? הגמרא שם ממשיכה ואומרת, שאל הרומאי, טוב, אז תגיד לי, למה אתם עושים ברית מילה? למה אתם מתערבים בטבע? הרי הקדוש ברוך הוא יצר בן אדם, תינוק, הנה התינוק הזה, הוא יצירה אלוקית. למה אתם משנים אותו? מה זה למה אנחנו משנים אותו? הקדוש ברוך הוא ציווה לשנות אותו. יש מצווה אלוקית. מה אומרת המצווה הזאת? המצווה הזאת אומרת, אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אני נתתי לכם טבע כדי שתתקנו אותו. בזהירות. צריך לתקן, לא לקלקל. אומרים חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, תראה איזה עולם בראתי. יש לך פה הרבה כוח, אתה יכול לעשות הרבה דברים. תיזהר שתתקן ולא תקלקל. כן? אם חס וחלילה בן אדם מקים בית חרושת ומזהם את כל הסביבה והורג את הדגים במים ואת הציפורים באוויר ואחר כך אפילו מזהם את האדמה, זה לא תיקון. לא משנה מה הוא מייצר בבית החרושת הזה. לכן, אנחנו חייבים לדעת שהאדם יש לו תפקיד לתקן את העולם על ידי הפעלת השכל, מתוך השכל, הטכנולוגיה, הידע המדעי, וללכת ולתקן. והדבר הזה בא לידי ביטוי מתוך שהאדם לומד ומבין את מה שקורה בעולם, את חוקי הטבע. ברוך אתה אדוני, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. וזה כלל יסודי, שהוא מובא בהרבה מקומות. רציתי להביא לכם אותו קודם כל, מתוך אמירה מאוד יסודית של הרמב״ם. שאלו את הרמב״ם, גדולי ישראל בדורו, על ההסתמכות על אסטרולוגיה. הולך בן אדם למישהו, והמישהו הזה אומר לו, אני ראיתי בכוכבים שהחודש אל תקנה דירה חדשה. לא כדאי לך להיכנס לעסקאות. חודש הבא זה חודש טוב בשבילך. מותר או אסור? אז בשולחן ערוך נפסק להלכה שאסור. אסור לעשות דבר כזה. אסור ללכת לשמוע בעצות של האסטרולוגים. אבל הרמב״ם יש לו יחס מיוחד לעניין הזה. הוא לא סתם אומר אסור. הרמב״ם אומר, חקרתי את הדבר הזה, את האסטרולוגיה הזאת. וקראתי ספרים על גבי ספרים בנושא הזה. וכל מה שכתוב בספרים האלה, שטויות. שקרים, העמדת פנים. אין היום מי שבאמת מבין באסטרולוגיה. ואז מלמד הרמב״ם את הרבנים ששאלו אותו לימוד יסודי. תסתכלו בדף שיש בפניכם, יש פה דבר מאוד חשוב שצריך לשמוע מהרמב״ם. כותב הרמב״ם, דעו רבותיי, שאין ראוי לנו להאמין אלא באחד משלושה דברים. אם האדם רוצה להאמין בדברים, יש דבר, בא אליך חבר, אומר, תשמע, כדאי לך לעשות כך וכך. אז אתה אומר, טוב, תשמע, אתה חבר שלי, אני אנסה, ילך, ילך, לא ילך, לא ילך. זה לא אומר שאתה מאמין, אתה מנסה. אבל להאמין בדבר, לקבל דבר כאמת, אומר הרמב״ם, יש רק שלושה סוגי דברים שאפשר להאמין בהם. הראשון, דבר שתהיה עליו ראייה ברורה מדעתו של אדם, כגון חוכמת החשבון וגיאומטריות והתקופות. כלומר, יש מדעים בעולם שהם מוכחים מבחינה שכלית. מישהו הגיע לפה ברכב, באוטובוס, מחוץ לעיר? יש פה כמה חבר'ה. עברתם איזה גשר בדרך, איזה מחלף? לא פחדתם ליפול? מהנדס בונה גשר, הוא חייב להסתמך על חישובים מתמטיים מדויקים. יש מקרים שמהנדס הוא פושע, הוא לא בסדר. אבל יש מדע של הנדסה שיודעים לחשב את המשקל שבו גשר יכול לעמוד, ולקחת כמובן טווח ביטחון, ולדעת שאם יבנו את הגשר בצורה כזאת, אין סכנה. עוברים עליו אלפי אנשים בכל יום, והכל בסדר, לא צריך לחשוש. זה דבר שניתן לסמוך עליו, כי זה דבר מוכח מבחינה שכלית. בניגוד לאסטרולוגיה, שזה מה שהרמב"ם רוצה להגיד. והשני, דבר שני שאדם יכול להאמין בו, דבר שישיגו אדם באחד מחמשת הרגשות, כגון שידע בוודאי שזה אדום וזה שחור, וכיוצא בזה בריאת עינו, או שיטעם שזה מר וזה מתוק, או שימשש שזה חם וזה קר, או שישמע בקול שזה קול צרוע וזה קול הברה, או שיריח שזה ריח הרי וזה ריח באוש, וכיוצא באלו. אתמול בדיוק הייתי באיזה מקום, הגישו לי ירקות, אני ככה קצת מריח, קצת טוען, לא כדאי לאכול את הירקות האלה. בן אדם צריך לסמוך על החושים שלו, זה דבר. נכון שיש דברים שהחושים לא מגיעים אליהם. כל דבר יש לו מגבלות. למדע יש מגבלות. מה שהוא יודע, הוא יודע. מה שהוא לא יודע, יבוא ויגיד, אני הוכחתי, באמת הוכחת או לא הוכחת? נדבר על זה בהמשך. החושים כמובן מוגבלים, אבל דבר שהוא בתוך מסגרת החושים, אנחנו סומכים על החושים. והשלישי, כמובן, דבר שיקבל אותו האדם מן הנביאים ומן הצדיקים. יש לנו תורה, התורה הזאת ניתנה ממשה רבנו שקיבל בהר סיני, יש לנו נביאים, יש לנו את כל דברי חז"ל בתורה שבעל פה, את כל מה שאומרים הרבנים, המוסמכים, הפוסקים שבכל דור ודור, אנחנו מקבלים. גם אם אנחנו לא מבינים, אנחנו מקבלים את זה. אלה שלושה סוגי דברים שאדם יכול לקבל אותם בתור אמת ולסמוך עליהם. וצריך, אומר עכשיו הרמב״ם בתקיפות, צריך לבעל דעה. אתה אומר, יש לי דעה. מה זה דעה? הוא צריך לחלק בדעתו ומחשבתו כל הדברים שהוא מאמין בהם. ויומר, זה האמנתי בו מפני הקבלה, כלומר, קיבלתי מהתורה, מדברי תורה שבכתב ותורה שבעל פה, מהרבנים. אז אני מאמין. וזה האמנתי בו מפני ההרגשה, כי ראיתי בעיניים או נגעתי. וזה האמנתי בו מפני הדעה, זה הוכח מבחינה שכלית, מדעית, ולכן אני מאמין בזה. מה עם שאר הדברים? בא בן אדם ואומר, סיפרו לי כך וכך. אם אתה מאמין בסיפור כזה, שלא מוכח מאחד משלושה התחומים האלה בתור אמת, אומר הרמב״ם, וכל מי שיאמין בדבר אחר, שאינו משלושת המינים האלו, עליו נאמר פתי יאמין לכל דבר. זאת לא דעה. אתה סתם ילדותי, סתם הכנסת לעצמך משהו בראש, אין לזה שום התייחסות רצינית. ולכן, אומר, ממשיך הרמב״ם, אני צילמתי פה עמוד, אז רק תראו עוד כמה שורות בעמוד, לא נקרא עד הסוף. וכן צריכים אתם לדע שכבר חיברו הטיפשים אלפי ספרים בהבל וריק. יש הרבה מאוד ספרים מלאים שטויות. גם אסטרולוגיה, גם דברים אחרים, מלא מלא מלא. בן אדם כותב ספר שלם על איזשהו נושא שנוגע לאנשים. זה אומר איך לאכול, זה אומר איך לחיות ככה, זה אומר איך לחיות כך, זה אומר איך להרוויח כסף. והספרים מלאים שטויות. כי רוב הדברים שם הם לא שכל, לא חושים, וקל וחומר לא דברי תורה. וכמה אנשים גדולים בשנים, אבל לא בחוכמה, איבדו כל ימיהם בלמידת אותן הספרים. ודימו שאותן העבלויות חוכמות. זה דבר מאוד נפוץ, גם בזמן הרמב״ם, גם בזמננו. אנשים מוכנים לבזבז שנים בלימוד, יושבים, לומדים ספרים על גבי ספרים, חושבים שהם חכמים גדולים כי הם למדו את הספרים האלה, ובאמת הכל שטויות. למה שטויות? כי זה לא בנוי, לא על שכל, לא על חוש, ולא על התורה. לא הבנתי. מה אתה שואל? סליחה. על התורה. לא, תורה זה משהו אחר. הרמב״ם לא מדבר על תורה. הרמב״ם מדבר על בן אדם שקורא ספרים. לדוגמה, בדוגמה שהוא הביא באסטרולוגיה, הוא אומר שחוברו על זה הרבה מאוד ספרים. אדם יקרא כל החיים שלו ספרים, יבוא ויגיד, אני דוקטור לאסטרולוגיה. הוא טיפש גדול. כן. יפה. בדיוק על זה אנחנו הולכים לדבר. איך מבחינים בין דבר שהוא באמת דבר שבנוי על שכל ועל חוכמה, לבין דבר שהוא שטויות? עוד רגע, יש פה עוד שאלה קשורה?
לא יודע אם יהיה
משהו
פה לא, אבל נגיד דברים כמו חוכמות הרפואה,
כן, כן, בדיוק. בסדר. זה קשור, הכל קשור ביחד. היום יש כמו בימי הרמב״ם, יש הרבה מאוד דברים שטוענים אנשים שהם דברים הגיוניים, והם לא דברים הגיוניים, הם לא דברים מבוססים. מה שלמעשה אומר לנו פה הרמב״ם, זה שיש לנו הכרח, על פי הדרכת התורה, להשתמש בשכל. הרמב״ם כתב על זה בעריכות במקומות אחרים, איך משתמשים בשכל בצורה מסודרת, אבל לא חייבים ללמוד את זה דווקא מהרמב״ם. כי אדם שהולך ללמוד מדע, כשאני מדבר על מדעי הטבע, כפי שנראה עוד מעט בדברי הרב קוק זצ"ל, מדעי הטבע פירוש הדבר שבאו אנשים וחקרו ובדקו, ויש שיטה מסודרת איך מוכיחים דבר. יבוא בן אדם ויגיד, הוכחתי, ישאלו אותו המדענים האחרים, בבקשה, תראה, מה עשית בצורה מסודרת, א', צריך להוליך לב', וצריך לזה הוכחה, שאנחנו נוכל לחזור ולעשות כמו שאתה עשית, שאנחנו נוכל לעשות גם כן. יש כללים ברורים, זה אחד היסודות הגדולים, שכן השיגו, יש לנו הרבה ביקורת על התרבות המערבית, פה יש דבר חיובי בתרבות המערבית. התרבות המערבית לפני 200 שנה ויותר, בנתה לעצמה סדר מסודר איך מוכיחים דבר מבחינה מדעית. איפה לומדים את הדבר הזה? לומדים אותו הרבה פעמים באוניברסיטה, במדעי הטבע. וכל דבר שהוא מוכח, כמובן שיש לפעמים דברים שעושים טעות, אבל בודקים את הדברים האלה פעם אחרי פעם אחרי פעם. אם הוא מוכח, פירוש הדבר שהוא מוכח מבחינה שכלית, אפשר להאמין בו. אם הדבר לא עבר בדיקה מדעית, אז לפי מה שהרמב״ם אומר, אסור להאמין בו. יכול להיות שנגיד, ננסה, אולי זה יעזור, אולי לא. צריך לבדוק אם זה לא מסוכן, אתה לא יודע באיזה תחום מנסים. אדם יגיד, יש שיטה חדשה לבנות גשר, ננסה. אז אם אתה עושה גשר במקום שאנשים לא עוברים עליו, או במקום שמתחת לזה פרסת מזרונים וכל מיני דברים, שאם זה חס וחלילה ייפול, לא יקרה נזק, טוב, תנסה. אבל אם אתה עושה את זה בצורה שיכול להיגרם נזק, היה לנו דבר כזה במדינת ישראל לפני כמה שנים. היה מנדס, המציא שיטה חדשה של בניין, איך לבנות בניין. זה היה הרבה יותר קל, הרבה יותר זול, אבל כן, אבל הוא לא בדק את זה. הוא לא בדק את זה מספיק מבחינה מדעית. ובשלב מסוים קרה אסון. היה פה בירושלים, אולם אירועים שהיה בקומה גבוהה, ובאמצע האירוע התמוטט, אנשים נהרגו שם. ממש, הגעתי שם למקום, במסגרת התפקיד שלי במילואים, הייתי קשור לדברים כאלה. היה ממש מזעזע לראות, ממש בניין התמוטט. מלמעלה עד למטה. זה מה שקורה, כשבן אדם עושה ניסיונות בשטח, כשהדברים שלו לא בדוקים. לכן, צריך שהדבר יהיה בדוק על פי קנה מידה שכבר מפותח מאוד מבחינה מדעית. היום, אנשים בקלות עושים, גם בימי הרמב״ם, לא רק היום, כן, זה מה שהרמב״ם אומר. אנשים נדמה להם שהם חכמים, כי הם יושבים וקוראים ספר אחרי ספר, אבל לא הוכיחו אף פעם את הדברים שנמצאים בספר. לכן יש חשיבות מאוד גדולה למדעי הטבע שבנויים בצורה של שכל מסודר, בנוי, מוכח, עם כל הזהירויות שיש במדע, ויש דברים כאלה. אתה בא לבן אדם, בן אדם מבחינה מדעית, מפרסם מאמר ואומר, הוכחתי, באים מדענים אחרים ואומרים, אנחנו צריכים לבדוק. לא מקבלים את זה סתם. כמובן, כמו בכל נושא, לפעמים יש תקלות, לפעמים לא בודקים מספיק, אבל באופן עקרוני, כל דבר צריך להיבדק, כל דבר צריך להיות מוכח, אחרת זה לא מדע. ולכן, כבר אנחנו רואים שיש ערך גדול מאוד למדעי הטבע. כמובן, מה שגם במדעי הטבע, כפי שאמרנו, מה שמוכח, מוכח. מה שלא מוכח, לא מוכח. יבוא בן אדם ויגיד סתם טענה. לא שייך. שוב, נחזור על זה בהמשך, יש בזה נושא חשוב שאני רוצה לומר אותו. כן. לא, 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 סליחה. הרמב״ם, יש שני דברים לגבי אסטרולוגיה, שתי בעיות. יש בעיה אחת, שאפילו אם יש מציאות של אסטרולוגיה אמיתית, אסור על פי ההלכה להשתמש בה. אסור לאדם ללכת לאסטרולוג ולהגיד לו, תגיד לי אם לקנות עכשיו בית או לא, אם ללכת לעשות עסק או לא. זה איסור וכך נפסק בשולחן ערוך. הרמב״ם אומר שאתה אפילו לא צריך שזה יהיה אסור. כי זה לא בריא, זה לא אמיתי, זה לא חכם. מה שהאסטרולוג הזה אומר לך הוא פשוט בלי בסיס. מובן?
אבל יש ביהדות התייחסות לעניין הזה של המזלות.
כן, יש ביהדות התייחסות למזלות, ולכן ייתכן שבימי חז"ל היו אסטרולוגים שכן ידעו, זה הרבה לפני הרמב״ם, וברור שגם, כלומר, הפסק הלכה בשולחן הוא כמובן מתייחס על גבי הסוגיות בגמרא, שברור משם שזה לא שהלכו ושאלו את האסטרולוגים ואמרו להם, אלא היו מקרים מיוחדים, פתאום מישהו שמע, אסטרולוג הולך בדרך, הבן אדם הזה הולך למות. לא, אז הוא צריך להיזהר. כן, נחש הולך להקיש אותו. זו שיהיה במקום שאין נחשים. אז זה, אומרים הפוסקים, זה במקרה שמעת, לא התכוונת, לא פתחת את מדור האסטרולוגיה בעיתון, שזה גם שטויות, אבל במקרה שמעת, אסטרולוג חכם אומר משהו, מותר להיזהר. אבל זה בזמן שיש אסטרולוגים שיודעים. זה היה גם על דברים ספציפיים. תגיד היום, אתה לא תעשה שום עסק במשך חודש בגלל שהאסטרולוג אמר שזה חודש לא טוב? בסדר, אבל כפי שוב, כפי שאמרנו, הרמב״ם כבר בזמנו אמר שאין אסטרולוגיה אמיתית. הלך לאיבוד, לא יודעים כבר, כמה שבכלל היו יכולים לדעת מזה. אנחנו רוצים להיכנס יותר לנושא של מדעי הטבע. הראיתי לכם פה מאמר מאוד מעניין של דברי הרב קוק. אומרת הגמרא, אמר מר זוטרא, היימן, האדם הזה, דמחסי שרגה דמשכה. יש לו, שרגה זה נר, יש לו נר שמן, משכה זה שמן. יש לו נר שמן, הוא מחסה אותו. מה הכוונה? נר בימי חזל, זה, כן, זה לא רק חזל, זה בעולם העתיק, נר זה כינוי לכלי ששמים בו שמן, ואחר כך פתילה ומדליקים. זה לא הנרות של היום שהם חתיכה של משהו מוצק. כן? היה בימי חזל, היו עושים איזשהו כלי. פה יש שמן, פה יש פתח, שמים פה פתילה ומדליקים. כן? אז הדבר הזה נקרא נר. עכשיו, אם הנר הזה פתוח מלמעלה, השמן דולק פחות טוב. זה דולק טוב דווקא כשהשמן מכוסה. ככה זה, מבחינה טבעית. אבל, לעומת זאת, יש אפשר במקום שמן לשים שם נפט. לא בדיוק נפט של היום, אבל היה נפט גולמי גם בימי חזל. וממלאים פה את הכלי הזה בנפט, ואז הוא דולק יותר טוב דווקא כשהוא לא מכוסה. שני סוגים שונים של דלק ושני כללים שונים. אז אומר, סליחה רק רגע, כן, הלכתי פה על פי ושי, רק שנייה, כן, בסדר גמור, סליחה על העצירה לרגע, ברברתי לדקה. אמר מה זאת, אז מה האמירה הזאת בגמרא? הגמרא בדרך כלל לא מדברת איתנו על מדעי הטבע. מה זאת האמירה הזאת? אמר מה זאת? היימן, אותו איש שמכסה את הנר של שמן, הוא מגלה את של הנפט. מה קורה? הנר בשני המקרים דולק יותר מהר. כעבר משום בעל תשריט. אם הנר ידלק יותר מהר, הדלק ייגמר יותר מהר, זה נקרא בעל תשחית. הוא מבזבז דלק. מבזבז את חומר הבעירה. אם הנר ידלק לאט, ישתמש פחות בשמן, אז זה חסכוני יותר. טוב? זה מאמר טוב לשלוח, איך קוראים לזה היום, המשרד לאיכות הסביבה. יש עניין לא לבזבז את המשאבים. יש עניין גם לא לבזבז כסף. יש עניין לשים לב מה שבן אדם עושה, שלא יהיה בזבזה. זה נקרא בלשון הלכתית בל תשחית. אל תשחית סתם דברים. אל תבזבז. מסביר הרב קוק. עכשיו נראה את ההסבר של הרב קוק. הרב קוק מוסיף לדבר הזה פן מאוד מעניין. כותב הרב קוק זצ"ל, הגולמיות, כן, יש לנו ביטוי מפורסם, גולם. גולם זה בן אדם שלא חושב. הכוונה פה אותה כוונה. כלומר, אם האדם לא משתמש בשכל, והוא מתייחס לעולם בצורה לא שכלית, הגולמיות היא לעולם מסתפקת בכל ידיעה ושימוש, היא מסתפקת בהכללות. אדם אומר, שמע, אני תמיד מכסה את הנר. או הפוך, אני לא מכסה את הנר. ככה אני. הכללות. כולם ככה. כולם אותו דבר. זה הכללה. זה לא שימוש בשכל. אינה חפצה הגולמיות להיות מעמקת וחודרת בכל דבר ועניין בפרטיותו. היא לא רוצה לדעת ששמן מדליקים אותו כך ונפט מדליקים אותו כך. היא רוצה תמיד להגיד ככה זה, ככה אני, עזוב אותי בשקט, אני לא רוצה להבין, אני לא רוצה לחשוב. על כן, תיכשל ותיפול. זה כישלון. פה זה כישלון קטן. כן? יכול להיות שיש לו מספיק כסף, ואף הוא בישהו מבזבז אותו. לא חסר לו חומר בעירה, לא חסר לו דלק. אז זה לא טוב, זה לא בריא. פה הוא התייחס כך, גם בדבר אחר הוא התייחס כך. יש הרבה מהמשבר הכלכלי הנוכחי שהגיע בגלל שאנשים אמרו, טוב, זה דבר טוב, בואו נמשיך. לא ניסו לחשוב בדיוק מה קורה. אומר הרב קוק, כמה מרהבת עוז היא אזהרת בל תשחית. תשימו לב, כשהתורה אומרת, כשחז"ל אומרים לנו, אל תבזבז, זה דבר מאוד עקרוני. היא חודרת לכל אורחות החיים. זה הנהגה לא רק כספית, אלא זאת הנהגה של חיים שמחייבת אותנו להיות קשובים לחוכמה החסכונית, ולרדת לדעותיה בכל חוכמת החיים המעשיים. צריך להבין כדי לחסוך. שמה יאמר האדם בסקירה אחת בחיים ידע את הכל, אני ראיתי, זהו, די, עזוב אותי מפרטי. והתעצל מהיוודה מכל פרט את ענייניו הבודדים, את מה שמיוחד לפרט הזה, הנה לנו מופת. רואים, כי ייכשל בדרכיו וחסר יבואנו. כן? יחסר לו. הוא יפסיד. והפעולה אשר לפרט אחד תיטיב, תריע לשני. אתה מכסה את הנער, פה זה מועיל ופה זה מזיק. עד אשר יחקר דבר כל אחד בפני עצמו, על פי תכונתו המיוחדת. אתה צריך ללמוד מבחינה מדעית, להבין. טוב, הבן אדם אחד לא לומד את כל המדעים בעולם. פעם אתה צריך נער, פעם אתה צריך משהו אחר. בסדר, אבל יש אנשים שיושבים, לומדים את הדברים האלה, וחוקרים את הדברים האלה, ואתה יכול לקבל מהם את התוצאות של המחקרים. למען דעת, לקחת את ברכת שמיים מכל יצורי עולמים, במילו שלם. הקדוש ברוך הוא נתן לנו עולם, זה ברכה גדולה. אנחנו כדי לקבל את הברכה הזאת צריכים להפעיל את השכל שלנו, צריכים להפעיל את הכלים המדעיים, צריכים להעמיק ולחקור ולהבין למה הפרט הזה הוא כזה והפרט הזה הוא כזה, ואז לדעת להתייחס לכל דבר. ואז אפשר גם לשכלל ולהמציא ולפתח, ולא ליפול בפח ההכללה הבא מתוך עצלות המעשה והעיון. בן אדם לא ניסה ללמוד, זה עצלות. כי היי מן, דמחסה, שרג הדמשך, הוא מגל לידי נפתה, כאבה מישהו בעל תשחית, עושה את הכל בלי לחשוב. ולהורות ניתן בכל דרכי החיים החומיים והרוחניים, שאין להביט על צד הפעולה החיצונית, כי אם על התוכן הפנימי המתייחד בכל דבר כפי עניינו. ועת ומשפט ידע לב חכם. זה פסוק. כלומר, אנחנו צריכים להבין את העולם. גם את העולם הרוחני צריך להבין. יש הרבה מה ללמוד בעולם הרוחני. הרבה דברי תורה. הרבה הבנה של כל דבר ודבר. אבל גם בעולם החומרי. יש הרבה מה להבין. אם האדם מנסה לחיות בלי להבין, קורא לזה הרב קוק זצ"ל גולמיות. כלומר, יש עניין חשוב בהבנת דרכי הטבע. יש עניין חשוב בזה שבן אדם מעמיק וחוקר. יש דבר ידוע שחלק גדול מההתקדמות הטכנולוגית היא תוצאה ממחקר שבכלל בהתחלה היה מחקר תיאורטי ולא נגע לעניינים מעשיים. אבל כשהשקיעו במחקר ונתנו למדענים לבוא ולבדוק ולברר ולהתעניין מה קורה בעולם הטבע, פתאום התגלו כל מיני דברים, אז אמרו, מזה אפשר לעשות מהפכה טכנולוגית, והתחילו כל מיני דברים חדשים. מרוויחים מזה. אז אם כן, יש לנו פה המלצה גדולה, ללכת ללמוד מדעי הטבע. אבל מה אמרנו בתחילת השיעור? כל דבר של חול צריך זהירות. צריך לגשת לחול מתוך הקודש. נכון, גם לגבי מדעי הטבע. דבר ראשון, וזה אני כל הזמן מומז לכם, ועכשיו אני רוצה להגיד את הדברים בפירוש. עד לפני לא הרבה זמן, דור אחד בערך, מי שהיה הולך לאוניברסיטה ללמוד מדעי הטבע, היה צריך להיזהר מאוד מאוד מאוד. מדוע? כי הייתה מין מוסכמה כזאת שיש כאילו סתירה בין מדעי הטבע לבין האמונה הדתית. הדבר הזה לא נכון ולא אמיתי. למה קרה דבר כזה? כי כפי שאמרתי, מדען יכול להיות מדען רציני. הוא במקצוע שלו בודק וחוקר. אבל אז יש לו, מה שקוראים היום, יש יציאות. מה זה יציאה? הוא בא ואומר, על פי מה שחקרתי ובדקתי, עכשיו הוכחתי שאין אלוהים. הוכחת? איפה הוכחה? אין הוכחה. אתה רוצה לחשוב כך. אז אתה מוציא את זה מתוך המדע שאתה למדת ולימדת וחקרת. אבל זה היה דבר כל כך מקובל וכל כך כללי, שבחור שרצה להיות יהודי מאמין ורצה להיכנס וללמוד מדעי הטבע, היה צריך כמעט לקחת איתו צמר גפן ולשים באוזניים כל כמה דקות בהרצאה מדעית, כי כל פעם המרצה היה אומר, עכשיו אתם רואים שאי אפשר? אי אפשר להאמין? אי אפשר להיות דתי? זה היה דבר מאוד מאוד נפוץ. היום, בעולם בכלל, בכל העולם, יש המוני מדענים שהם, לצערנו, לא רק יהודים שומרי מצוות, אלא גם נוצרים דתיים, מוסלמים דתיים, מאמינים בדת שלהם, וממשיכים להסתכל בצורה מאוד טובה בחוכמות של מדעי הטבע. לא רואים בזה שום סתירה. עדיין צריך קצת זהירות, כי לפעמים, דווקא בעם ישראל, יש כאלה ש... רוצים עדיין לקחת מתוך המדע ולהגיד, הנה אי אפשר, כן, זה סתירה כביכול לתורה או לאמונה או למשהו אחר. אבל הדברים האלה לא מקובלים היום בכלל בקהילה המדעית. אין להם שום חשיבות ושום רצינות, וקל מאוד מאוד היום לסתור אותם. ונוסף על זה, כפי שאמרתי, כמה מהמדענים הכי נכבדים והכי גדולים בעולם, הם אנשים... יש גם יהודים מאמינים. סיפרו לי לפני כמה זמן שמגדולי המתמטיקאים בעולם היום הם יהודים, יש שני יהודים בשיא של העולם האקדמי במתמטיקה בעולם כולו. אחד חסיד חב"ד והשני תלמיד חכם ששייך למה שקוראים פה העולם הליטאי. ושניהם מתמטיקאים שהם מחכים בצמאון לשמוע כל חידוש שלהם במתמטיקה. אז אין בזה כמובן שום סתירה, לא למתמטיקה ולא לפיזיקה ולא לביולוגיה, אבל קצת צריך זהירות מי שהולך ללמוד היום את הדברים האלה באוניברסיטה במדינת ישראל, עדיין לפעמים עלול להתקל באיזשהו ביטוי, אז שידע שזה הביטויים האלה לא רציניים. רצית לשאול?
אני רוצה לציין שאולי
כן, טוב, עכשיו יש לנו יש לנו בעיות אחרות. יש בעיה בעולם המדעי שהיא יותר מהותית מהבעיה שאמרנו קודם. בעיה שאמרנו קודם, היום מבינים שאין בזה שום קשר, שום שייכות. כפי שאמר רמב"ם, יש שני תחומים, יש מה שמאמינים בו בגלל השכל, ויש מה שמאמינים בו בגלל שקיבלנו מתורה מסיני, מהנביאים ומהחכמים. אבל יש בתוך המדע עצמו בעיה, וגם לזה רמזנו קודם. כי המדע, המדען צריך להיזהר שהוא יתקן ולא יקלקל. ידע מדעי הוא דבר שיש בו סכנה. יש בו עוצמה. יש היום מכונית, ניקח את הדוגמה הכי פשוטה. מכונית זה דבר טוב או דבר לא טוב? אתה לא איך אתה משתמש בה. למה אתה משתמש בה? כן, לצערנו יש לנו אנשים נהרגים כל שבוע בתאונות דרכים. אפשר היה להגיד מטעמי פיקוח נפש, אל תשתמשו במכוניות, תלכו ברגל. סוכר. טוב, כמובן, אתה משתמש במכונית, אתה, יש לך כל מיני אפשרויות שאין לך כשאתה הולך ברגל. אבל צריך להשתמש בזה בצורה נבונה, זהירה. אז נהיגה זה לא עניין רק של המדענים, אבל איך להשתמש בהמצאה מדעית, מה לכוון, מה לא לכוון, זה דבר שצריך הרבה מאוד זהירות. אפילו לפעמים בדרכי המחקר המדעיים יש דברים שצריך להיזהר בהם. הזכרנו קודם את הבעיה של הזיהום. אדם צריך קודם כל להיזהר, אתה מפרק משהו, מה אתה עושה עם השאריות? גם מחקר מדעי כאילו מפרק דברים. צריך לדעת, לא להזיק לסביבה. צריך לדעת שממציאים המצאה חדשה, האם ההמצאה הזאת באמת היא טובה, היא חיובית או לא. וכמובן בזה יש הרבה מאוד דוגמאות בהיסטוריה האנושית. הדוגמה הבולטת זה אנרגיה אטומית, שאנרגיה אטומית נחשבה לאחד הדברים שהכי מקדמים את העולם. יש רווחים גדולים שמרוויחים מהמחקר האטומי. אנחנו כולנו שומעים כל הזמן מה קורה אם חס וחלילה יהיו לאיראנים יכולת אטומית, כל העולם עלול לסבול מזה. ולכן זאת נקודה מהותית שצריך בהרבה מאוד תחומי מדע מעשיים לקבל הדרכה תורנית. להתייעץ עם רבנים שמכירים את התחום, שיודעים, או לפעמים יש להם שוטים שאפשר להתייעץ עם כל רב שואל האם הדבר הזה הוא מוסרי או לא מוסרי. יש איזה הרבה מאוד דוגמאות, כן, אפילו בניסויים. מנסים דבר, מנסים. לפעמים צריך בן אדם שישתתף בניסוי. האם זה מסוכן בשבילו? לא מסוכן בשבילו? מה אתה אומר לו? מה אתה לא אומר לו? האם אתה מנסה למשוך אותו להיכנס לסיכון? זה נכון כמובן בענייני רפואה, אבל זה נכון לא רק בענייני רפואה, אלא גם לפעמים במדעים אחרים. שהרבה מאוד התלבטויות היום במדע בתחומים האלה. כמובן, תלוי כל מדע, כן? יש מדעי הרפואה שהם מאוד מועילים ויש בהם סיכונים. יש מדעים בביולוגיה שיש בהם גם התלבטויות מסוימות. יש מדעים של פיזיקה וכדומה שהם פחות עם בעיות כאלה, אבל גם שם צריך להיזהר ולשים לב, כפי שאמרנו, הדוגמה של, של הכוח האטום, זה בא מתוך עולם הפיזיקה. אז נוסף על כל מה שאמרנו בתחילת השיעור, שכל אדם שעוסק בחול צריך להיות קשור לקודש, צריך גם את הקישור הממוקד, הספציפי, לתחום שהאדם הזה עוסק בו. לא לבוא ולהגיד, טוב, אני יושב כל יום, יש לי ברוך השם, שיעורים בתורה, אפילו כמו שהמשנה ברורה אומר, אני לומד 3 שעות ביום, מה שאני עושה באוניברסיטה זה עולם אחר. זה עולם המקצוע. גם עולם המקצוע צריך להיות בנוי על פי כללים של קודש. על פי הדרכה של קודש. לא שהקודש יגיד, הנה עכשיו אתה תלך תחקור את זה, עכשיו תחשוב כך, עכשיו תחשוב אחרת, זה לא התפקיד. אבל כללי המוסר שנוגעים לעולם המדע, אנחנו מקבלים את כללי המוסר כמובן מתוך התורה. וזה חשוב מאוד. וכמובן, גם בחיים המעשיים, בן אדם עובד כל עבודה שהיא. הוא יושב לו בתוך מכון מחקר מדעי, יש יחסי אנוש. מה אנחנו יודעים? יש הלכות לשון הרע, הלכות יחסים בין אדם לחברו. יש הרבה מה ללמוד בתורה בכל מציאות מקצועית. וזה כמובן נוגע למה שהזכירו פה קודם, שכשאדם הולך ללמוד גם את המקצוע הכי מועיל בעולם, יבוא אל היהודי, יגיד, תשמע, אני רוצה ללמוד, נניח רפואה. רפואה זה דבר נפלא, לא? מצווה גדולה, לרפא, לעזור, נפלא, ממש נפלא. אבל, רגע, אתה הולך להיכנס לפקולטה לרפואה. מי החברים שלך שם? באיזה סביבה אתה נמצא? אין היום, למיטב ידיעתי, פקולטה לרפואה שהיא דתית. אז אתה הולך להיכנס לסביבה עם חברים, עם אנשים שהם לא שומרי מצוות, הזכירו פה את הבעיה של הצניעות, יש בעיה של כל מיני מרצים שאולי יש להם מהצד, כפי שאמרנו, דעות שהם היום מקובל מאוד, שהמרצה גם אומר את הדעות האישיות שלו. אפילו שהן לא נוגעות לתחום של הלימוד המקצועי. אדם הולך ללמוד מקצוע, הוא צריך להיות ערוך ומוכן לבעייתיות שיש בסביבה שהוא ייכנס אליה. ויכולה להיות בעייתיות מאוד גדולה. לא פשוט. לגמרי לגמרי לא פשוט. יש בעייתיות שהיא בולטת מבחינה תורנית. הדוגמה, כן, זה ענייני צניות. דברים פחות בולטים, איך אני מסתדר בחברה של יהודים אחרים שהם לא שומרי מצוות. ויש דברים פחות בולטים. יש דברים שהתרבות יוצרת אותם שהם לא בריאים. כל התחרותיות הרבה פעמים במקצועות מסוימים. לעזור לשני, לא לעזור לשני. להעתיק במבחנים, לא להעתיק, אבל אסור להעתיק במבחנים, אבל כל מיני דברים מסביב באווירה, אז אדם צריך להיות מוכן לזה שהוא חייב את ההדרכה התורנית איך להתמודד עם הדברים האלה. שוב, כמו שאמרנו שבמקצוע עצמו אדם לא יגיד, זהו, הלכתי למשרד, עכשיו גמרתי את השיעור, עכשיו אני בעולם אחר. אתה בעולם אחר, אבל אתה בעולם שגם מצריך הדרכה. גם אדם שהולך לא למשרד, אלא להיות רופא, ודאי שיש, הוא צריך לקבל הדרכה תורנית, איך להיות מוסרי. ובוודאי ובוודאי במסגרות הלימודים שקיימות היום, שחלק גדול מאוד ממסגרות הלימודים מעמידות את האדם שלומד בפני ניסיונות מאוד מאוד קשים. אנחנו נראה בשיעורים הבאים, שיש מקצועות שמדובר לא רק בניסיונות מאוד מאוד קשים, אלא במצבים שבכלל אסור. כן? יש מצבים, יש מקצועות שממש יש, כמעט אי אפשר ללמוד אותם. אבל זה לא במדעי הטבע, לכן אני אתייחס לזה בשיעורים אחרים. אני, בעזרת השם, בשיעורים הבאים. היום דיברנו על מדעי הטבע, שמצד עצמם הם דבר חיובי. שמצד המסרים, נקרא לזה, רוחניים, הרעיוניים, שמכניסים בתוכם, היום מקובל שהדברים האלה מנותקים, ואם המרצה אומר, הוא אומר דעתו האישית, ולכן אין סיבה שזה ישפיע על התלמיד. גם מצריך זהירות, אבל אפשר לנתק את הדברים יחסית בקלות. ואם זה כמובן, גם בדברים האלה, אמרנו שצריך קשר לתורה, צריך הדרכה תורנית כדי להגיע לעמדה מוסרית נכונה, ואדם שהולך על גבי הכל, אדם שהולך להיכנס לתוך מסגרת, שהיא במוצהר מסגרת, מה שנקראת היום חילונית, צריך כמובן להיות מסוגל להתמודד. יש מסגרות היום, יש לפחות מסגרת אחת נפלאה, שהיא מסגרת שהיא כולה של תורה. מה זה תורה? לומדים לימודי חול, נכון, אבל המסגרת בנויה מתוך תורה. זה, אני לא מפריע לי להזכיר לשבח את המקום, זה מה שנקרא בירושלים מכון לב, ששם לומדים מקצועות בעיקר של מקצועות של מדע מעשי, טכנולוגיה וכדומה, יש שם עוד כמה מקצועות, ויש שם סדר קבוע של לימוד תורה. יושבים בבוקר ולומדים תורה, ויש שם רבנים שהתלמידים קשורים אליהם, ומתוך זה אחר הצהריים מגיעים ללימודי מקצוע ברמה מאוד גבוהה. המכון הזה יש לו את הלימודים באחת הרמות הגבוהות ביותר, לא רק במדינת ישראל, אלא יש להם תחומים שהם מהמובילים בעולם מבחינה טכנולוגית. זה המצב אידיאלי. מי שמתאים לו ללמוד מקצוע שם, זה נפלא. כך צריך להיות. יהודי נמצא בתוך אביבה של אנשים שמחפשים לימוד תורה עם מקצוע, עם חוכמת הטבע. יהודים שמודרכים, לומדים תורה תוך כדי כך. גם המעצים הם בהתאם לזה. זה המצב שהיינו צריכים לחתור להגיע אליו בכל התחומים. כך היה צריך להיות. אלא בהרבה תחומים אין לנו את הדבר הזה, ולכן כפי שאמרנו צריך הרבה זהירות והרבה הכנה כדי שבן אדם ייכנס למקצועות אחרים. טוב, לא כולם יכולים ללכת לאותו מקצוע. לפעמים בן אדם, כן, שוב, אמרתי, בן אדם רוצה להיות רופא, מצווה גדולה, אם הוא מתאים לזה. אבל הוא צריך גם את ההכנה איך להתמודד עם, עם המסגרות. אז זה המבט היסודי כפי שאמרנו היום, שלב ראשון, אחרי שדיברנו על מקצועות, אולי נקרא להם יותר פשוטים, אבל יותר פשוטים גם מבחינת הקדושה, חקלאות בארץ ישראל, מלאכת כפיים, זה דבר יפה מאוד אם אדם עוסק במלאכת כפיים, חיובי מאוד. היום דיברנו על הנושא של מקצועות שהם שייכים למדעי הטבע דווקא, לא נכנס לי לפירוט גדול, אני מוכן לקבל שאלות, אם יש שאלות מפורטות, נראה אם להתייחס אליהן בשיעורים בהמשך, אבל אחרת אנחנו נעבור לתחומים אחרים, למקצועות אחרים, ונמשיך בסקירת המקצועות הקיימים המקובלים מסביבנו. עד כאן להיום, תודה רבה לכם.